נפתח את כל המשניות. הכנתי פה איזה שהוא קובץ, אני אעביר אותו ביניכם, שהאמת היא נעזרתי הרבה בקורס המקוון של הרב וולפיש של הרצוג, פשוט אסף כבר את כל החומר. אז אני רוצה כאילו להכיר לו טובה, שדבר בשם אמרו, הוא בעיקר סיכן דברים שאמרו כבר אחרים לפניו. הוא פשוט עשה עבודה טובה, אז למה פה, אז למה להמציא את הגלגל מחדש? בסדר, אבל אני אומר שלפני שנתכנס לנושאים כאן, אני חושב שכדאי מן הראוי לתת קצת הדעת על להגדיר לעצמנו מה זה המשנה ומקומו כאילו מבחינת תורה שבעל פה. אז מדובר לעומת עולם המדרש, שעסקנו בו הרבה, שלמדנו אותו ארוכות, מדובר על צורה אחרת להצגת ההלכה התנאית. בעוד שעולם המדרש מציג את ההלכה התנאית בזיקה למדרשי הכתובים, והיינו בזיקה למקורות שלהם. עולם המדרש ההלכה מניח שהמקור של ההלכות של תורה של בעל פה הוא מכוח מדרש הכתובים. בלי לפתור את כל השאלות הגדולות של מה הטכניקה של המדרש, מדרש יוצר ומקיים, אז זה ההלכה היסוד שלו. לעומת זאת, המשנה מציגה את התורה שבעל פה באופן תמטי, לפי נושאים, שזה מחולק בחלוקה של סדרים, שבגדול נושאים רחבים, תתי נושאים, פרקים, הלכות, כשלרוב גם המשנה היא מציגה את ההלכות גם במנותק במקורות שלהם. יש פה ראש המשניות שיש בהם שלום, שיש בהם מדרש הלכה, שיש בהם זיקה למקורות, אבל המשנה לרוב משקפת ההלכה שמסודרת באופן תמטי ללא מקורות. וגם המשנה מאוד מאופיינת, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, והיום גם על ידי הרבה מחלוקות סביב אותם הלכות שמובאות. שמבחינת כאילו שתי הייתי אומר השיטות של הצגת הדברים, זה בעצם ויכוח שימשיך לדורות, איך עדיף להציג נושא, בזיקה למקור שלו או האם לארגן אותו מחדש. כן, למשל, אם נלך לספרות ההלכה של תקופת הראשונים, האמת היא כבר גאונים, אפשר לראות באופן דומה את שתי השיטות. כן, למשל, בצד אתם מכירים את הריף, בוא נלך לראשונים, הריף שמארגן את ההלכה וזיקה למקור שלו בגמרא. הרמב״ם כמודל מובהק בחר בחלוקה התמטית, ולא סתם הבאתי את הרמב״ם, כי הרמב״ם באמת בעיני רוחו חשב שהוא כותב משנה חדשה, משנה מעודכנת. כן, והאמת היא שכבר בתקופת הגאונים כבר היו קיימות שתי השיטות, עם הבהג, הלכות פסוקות שאתם מכירים, עם בזיקה למקורות, לפי סדר השס. כבר רב סעדיה גאון, שנחזור אליו עוד מעט, הנהיג צורת כתיבה חדשה, כתיבה שנקראת מונוגרפית, שאתה כותב על נושא מסוים, אתה מארגן אותו, מסדר אותו. לכל שיטה
שהוא התחיל או בשתיים הרבה?
שהוא התחיל בשתיים. לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה. גם בישיבה פה מתלבטים עד היום, לא מתלבטים, אני היחיד שחושב אחרת. כן, כאילו מול רוב הרמים פה שאומרים בוא נלמד באופן נושאי, נארגן את הנושא וכו', והיתרונות ברורים. אני לא מתכחש לזה, לא מתכחש לזה שכשאתה מארגן נושא אתה בנה אותו מראש ועצוב, הדברים מוצגים בצורה ראותה. החיסרון הוא שבעיקר בתפיסה של מסורת החיסרון המרכזי הוא מנעני מילי. והשאלה הזאת, שהיא השאלה המרכזית על הרמב״ם, היא שאלה מכוננת מסיבה פשוטה, כי הסמכות של דברי הרמב״ם יומקים אם הם מייצגים את עולם המסורת. ובתור שכזה, אם אתה לא יודע את המקור שלו, אז אתה לא יודע אם ההלכה הזאת מחייבת. הייתי אומר שצורו פרשני הרמב״ם עד המאה ה-19, הסבר לרמב״ם זה להסביר את המקור שלו. מאיפה הוא לקח את זה? כי זו מערכת מסורתית. היתרון של המערכת שצמודה למקורות, שאתה יודע מנה אני מילי, אתה רק לא יודע מה הקמה שמונה, אתה יודע מה הוא מנסה להגיד. כן, במובן הזה זה שתי שיטות ש...
גם המקרה שהייתה שהייתה הלכה עשו אתה יודע להגין את התורה בצורה
אנושית,
או שזה... השאלה אם זה המטרה
שלנו. מצוין, מה המטרה של המשנה? זאת שאלה שאני מקווה שנעסוק בה יותר בפעם הבאה. המטרה שלה יביא לך פרוטוקול של הדעות השונות בתורה שבעל פה. המסקנה שלה הוא לתת לך רשימה של מחלוקות, לפסוק הלכה, כאילו מה בדיוק המטרה שלה. הדבר אחד ברור, שבצד עולם המדרש הלכה, שהוא מסמיך את ההלכות של תורה שבעל פה למקראות, הוא מגשר ביניהם. המשנה מציגה בפנינו, זה החיבור הקנוני של תורה שבעל פה, זה החיבור התשתיתי, הבראשיתי של תורה שבעל פה, שמציג בצורה נושאית מסודרת את ההלכות של תורה שבעל פה, בגוון הדעות של לעבור בו כרגע, לא לסוק הלכה בשאלה של המגמות מבחינת הפסיקה, אבל הוא מציג אותה במנותק מהמקורות. תדעו לכם שבמדרשי ההלכה יש תרמין שחוזר הרבה, שהוא נועד לגשר בין המשנה לבין המקורות שלו, כבר בין העולם המדרש, זה התרמין מכאן אמרו. במדרשי ההלכה, כשכתוב מכאן אמרו, לרוב... אין לי עוד. כן, אפשר,
של מי זה?
שלי, שלי, אחד שלי, אחד שלך. ובמדרשי ההלכה, כשאמרים מכאן אמרו, אז לרוב מצטטים משנה, והמשנה שמצטטים, אומרים לך, ההלכה שכתובה במשנה הזאת, זה מקורה. כן, יש גם דעה שרווחת במחקר, כתב על זה קצת אפשטיין, כמעט כל נושא גדול כתב על אפשטיין, גם אם הוא לא מיצא אותו, ומי שהחזיק אחריו היה מנחם כהנא, שכתב מאמר על מכאן אמרו, שבחלק מהמקרים אפשר גם להראות שזה תוספת מוכרת למדרש, דיינו באיזשהו מקום כאילו העולמות התנהלו בנפרד, עולם המדרש לומד להלכות במקורות, עולם המשנה מארגן, וחכמים מאוחרים יותר, מעתיקי המדרש הם אלה שיצרו אותם מכאן אמרו. ומכאן אמרו הגשר בין שני העולמות, ויש שתי השפות התנאיות. השפה של המונוגרפי, כאילו ההצגה של נושא, שבצד יש את עולם המדרש, שעל זה לפני שנעסוק קצת בשאלות שפרסתי פה בדף, שני דברים עיקריים. דבר ראשון הוא נוגע לשאלה של מה היה מצב תורה שבעל פה לפני המשנה. כלומר, לפני שהיה חיבור מארגן, אז מה היה? או בעצם מה חידשה המשנה? וכאן בגדול, גם כן ניכנס לזה יותר לעובי הקורה בהמשך, אנחנו למד היום הרבה את איגרת רב שרירא, כנראה שהתמונה של רב שרירא מצייר נראית מסתברת, שגופי ההלכות היו ידועים, רק שהם היו נמסרים באופן חופשי. כשאני אומר באופן חופשי, הכוונה, גם הניסוח של ההלכות לא היה אחיד, וגם הסדר של ההלכות לא היה אחיד. בעצם מה שהמשנה עשתה, זה היה מגבש, או היא גיבשה טקסט, שהטקסט הזה הוא גם קבע נוסח אחיד, קבוע לתורה שבעל פה, והוא גם סידר אותו בסדר מסוים. כלומר, הוא צירף טקסט אחד לטקסט אחר, טקסט אחר, ויצר מגבשים. וזה שינוי מאוד מאוד דרמטי במסירת תורה שבעל פה. אני רואה דרך אפשרי קצת מה משמעות השינוי הזה. אין איזה לכאורה בהכרח נגיעה לשאלה שכתבו עליה, ונדבר עליה גם כן, אם המשנה נכתבה. שאלה שהסיקה כבר את הראשונים, גם במחקר יש איזה דעות שונות. לאחרונה פורסם הזה מאמר של 180 עמודים, שמנסה לפתוח מחדש את השאלה, אבל המשנה, אני חושב שנבדיל הבחנה ברורה בין השאלה של עריכת טקסט, כלומר לעשות נוסח קבוע בסדר קבוע, לבין השאלה איך מוסרים אותו מאדם לאדם, האם מוסרים אותו על ידי זה שכותבים אותו ואתה קורא מספר, או האם מוסרים אותו על ידי זה שאנשים משננים בעל פה את הטקסט הזה, והם מלמדים אותך את הטקסט לפי הסדר הקבוע. אז זה שתי שאלות נפרדות לגמרי. כן, אם היום למשל המאמר האחרון בעניין, המאמר הענק הזה של 180 עמודים של זוסמן, מנסה להכריח שתורה שמשנה לא נכתבה. כל תקופת המורים עמדו את המשנה בעל פה. אז זה לא סותר את האמירה שהיה פה גיבוש של טקסט. כלומר, התורה שבעל פה הייתה יותר חופשית. כל חכם עשה במילים שלו, בסדר שלו, יצירת טקסט שהיא נקודת מוצא של לימוד, שמכאן הוא החיבור הקנוני, דיינו, זה המסירה המוסמכת של תורה שבעל פה, זה נעשה על ידי רבי, על ידי עורך המשנה. הערה שנייה שאני רוצה לגעת בקצרות כרגע היא, מה היחס בין שני עולמות התנאים האלה, מבחינת גם הקדימות, מי קודם למי, מי משפיע על מי. שמבט ראשון זה נראה די ברור שמי אמור להיות הראשוני יותר. מה בא בדרך כלל ראשון? הגיבוש של הדברים בטקסט, או ההצגה המסודרת שלו, או החיפוש אחרי המקורות שלו. בדרך כלל, גם הגיונית הוא עבור ראשון. בין שני צורות ההגשה של הלכה אתה מביא. אביא לך הדוגמה שבאתי קודם, ריף מול רמב״ם. פה כבר נמצאת התשובה. כן. הריף בא לפני הרמב״ם, וזאת למה? כי יש איזשהו משהו מסתבר, שקודם אתה דורש, 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 עושה פרמון על החורות, ואז מה אתה אומר לעצמך? עכשיו מה אני צריך לעשות? בוא נארגן את זה, כי זה מבולגן, כן? אני אקח אתכם לריף הרמב״ם, הריף חרש את כל השס והוציא ממנו תלכותיו, אחרי זה בא הרמב״ם ואמר, אבל זה לא מוצג לי בצורה מסודרת, ולכן מה אני, יש לה בבא, בוא ניקח את ההלכות שהריף עשה ובוא נארגן אותם, כן? ואני אומר, לכן גם כאילו היה משהו באמירה שמדרשי ההלכה הם כאילו קודמים במובן מסוים לדרך המשנה. הדבר המעניין הוא, ונראה את זה בהמשך, הוא שכנראה מהמקורות זה לא עולה ככה. כלומר, כשמסתכלים במקורות, יש דמות של חכם אחד שהוא מעביר הילוך את עולם המדרש, והוא גם מיוחסת אליו פעולת העריכה הראשונה של, של קבצי המשנה בצורה שיטתית, וזה אותו אדם. קוראים לו רבי עקיבא. כלומר, דמותו של רבי עקיבא הוא גם, ועסק לו בזה. לקחת עולם המדרש הקדום, אבל הוא דוחף אותו קדימה, והוא גם זה שאוסף. ובלשון אחרת, ההתנגזות של שני המהלכים באותו אדם, זה אולי מלמד גם הדבר שהוא היה יכול לתפוך. כלומר, זה לא רק שרבי עקיבא, היה לו המון המון מדרשי, עכשיו בוא נארגן אותם. אלא גם יש לקחת בחשבון את הדבר ההפוך, שדווקא בתוך הראייה השיטתית של רבי עקיבא את הנושאים שעמדו על הפרק, דווקא הרצון באופן שיטתי לחסות אותם גרם לו לשאול שאלות חדשות. ומילא גרם לו לדחוף את עצמו לכיוון שהוא צריך מעכשיו, כדי למלא את הנושא בצורה מלאה, מה הוא צריך לעשות? לדרוש דרשות. אז אני אביא לכם דוגמה מדברים שעסקנו בהם דווקא לאחרונה פה במתנות לאביונים, בדברי צדקה. כשרואים הלכה ברמב״ם בלי מקור, קודם תיארתי את הכמיהה לדעת המקורות של הרמב״ם. אז מה עשו פרשני הרמב״ם שחשבו שכל תוקפו, כל הסמכות שלו נובעת ממקורותיו? אם זה הלכה בלי מקור, ההלכה הזאת לא סמכותית. אבל יש כאלה הלכות, וצריך כמובן לשאול על מה ולמה הם באים. וכאן דווקא דומני שהתמונה היא הפוכה. זאת הלכה שמגיעה מכך שהרמב״ם מכוח תפיסות היסוד שהיו לו, כוח עקרונות שהנחו אותו, היה לו ברור שהנושא הזה לא שלם, אלא אם כן אני מכיל עליו את העיקרון שהגזרתי אותו במקום אחר. בואי ניקח דוגמה של מה שעסקנו מתנות לאביונים. אותו רמב״ם שלמדנו פה ביום חמישי לפני פורים, שם הרמב״ם מדבר על כך שעדיף להרבות מתנות לאביונים אשר משלוח מנות, ואין איזה שום מקור בגמרא במגילה או בישניות מגילה בהקשר של פורים. המגיד משנה, מה הוא יכול לכתוב על זה? זה דברים נעים, אבל לא מעבר לזה. זה ברור שדווקא פה מתגלה עולם העקרונות של הרמב״ם שהוא גזר אותו, אז ככה עסקנו בזה כבר, גזר אותו מעולם של שמחת יום טוב. ולמה מתה תמונת עולם מה זה שמחה? ובתור שכזה יודע, היה לו ברור מה זה שמחה, היה לו ברור לו שהלכות מגילה, הלכות פורים לא שלמות, אלא אם כן הם יכלו בתוכם התייחסות לנושא הזה של שמחה. ובעצם כשזה יש הלכה בלי מקור, אתה מגלה את העקרונות היסוד שלו. או אני אגיד את זה בצורה הבאה, כשאדם סך הכל צריך לסכם את מה שכתוב לפניו, אם זה כל תפקידו, אז הוא באמת הוא ילך אחרי מה שכבר נאמר. אבל אם הוא באמת רואה את עצמו כבונה נושא, הוא יש לו ראייה תמטית, אני עכשיו בונה נושא, הוא לעתים דווקא יידחף לומר דברים שלא נאמרו קודם. כנ"ל ברכות מחנוכה, הוא עושה אותו דבר. מה הוא הכניס הלכה אחת לפני האחרונה ברכות חנוכה? אני בנר חנוכה. מאיפה הוא שאב את זה? הוא שאב את זה מחוד חמץ ומצא. ועוד פעם, זה מאותה סיבה. למה היה ברור שעיסוק בחנוכה שעוסק בפרסום הניסה הוא לא יהיה שלם, אלא אם כן הוא יתייחס לנושא שאולי מקורות חז"ל דיברו עליו. במובן הזה הסקמן לא תמיד, בעיקר אם הוא אדם שיטתי, הוא לא תמיד רק מביא את מה שנאמר קודם, אלא הוא רואה לנגד עיניו את הנושא, ולכן האופק שלו נעשה כזה שלעיתים הוא דוחף לסוג של דרשה חדשה. אני אביא לכם דוגמה מעולם ספרי הלכה היום, שנמחיש את זה קצת. מה הסוד ההצלחה ההיסטרית של הספר של רב אלישיב כנגד איש רשע?
השפה שלו שפה הדרכתית ולא הלכתית, כמו שהוא מדבר עליך.
זה נכון, אבל זה עוד מה, זה יש כמה דברים שנוגעים באותה נקודה שורשית. הנקודה השורשית היא שהוא מדריך אותך בתחום ההלכתי הזה ולא עושה לך רשימה של איסורים. זה, ולכן יש פה כמה תכונות לספר. הוא פונה לזוג, לא פונה רק לאישה,
או רק
לגבר, אבל רוב הספרים פונים לאישה. שנית, השפה היא מבחינה מהותית, זו תפיסת העולם שלו, שתרת המשפחה זה לא אוסף של איסורים, אלא זה הדרכה איך לחיות חיי משפחה. וזה ממילא גוזר עוד דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי בספר. הוא לא מסכם רק את השולחן ערוך, אלא מה הוא עושה? הוא לנגד עיניו מעמיד מה זוג שעומד להתחתן שואל את עצמו, ובתור שכזה הוא אומר, אני אדבר על כל הנושאים שמעניינים אותו עכשיו. לכן הספר הזה כולל תחומים שלמים שלא נמצא באף ספר על תרת המשפחה לפניו, למרות שנכתבו הרבה, וחלקם ב-20 שנה האחרונות, וחלקם מרבנים יותר מפורסמים ממנו. כשאני למדתי לחתונה, למדו מהספר של מרדכי אליהו. הספר של הרב אלישיב עבר את הספר של הרב אליהו מזמן, מבחינת הציבורים מסוימים, בציבורים שלנו, אבל הספר כבר עבר את 10,000 עותקים. וזה בעצם התפיסה הזאת שאני אדריך, גרמה לו לכתוב על תקשורת בין זוגית, גרם לו לכתוב על בדיקות גנטיות, גרם לו לכלול שם איך לדבר עם החותנת, כל מיני דברים, כן? חלקם אתה יכול להגיד הלכה, חלקם לא, אבל מה שאני מנסה להדגים דרכו, כשאדם מבקש לא רק לסכם מה שכבר נאמר, אלא אדם מעוניין לבנות משהו, אז הוא הרבה פעמים הוא ילך מעבר למה שכבר נאמר, ואז הוא חוזר לרבי עקיבא. רבי עקיבא מצד אחד רוצה באופן מלא לסכם תחומי הלכה, מצד שני רבי עקיבא הוא הדרשן הגדול, שאולי דווקא המשנה גרמה למדרשים, או אפשר אולי לומר שיש פה תנועה מעין ספירלית, שהעולם המדרש ודאי היה חלק מהקדום יותר, היה מנגנון פיתוח של תורה שבעל פה. מהצד השני המעבר, נראה עד מעט מה גורם למעבר לשיטה כמו שיטת המשנה, שהיא ודאי משנית, אבל הוא אומר הגיע את הסיכום, ומהעבר השני דווקא הסיכום אולי דוחף לעוד מדרש, כי הוא פותח אופקים חדשים. בסדר, אז עד כאן דברים כלליים על המשנה. אני רוצה להתחיל בשאלות ששאלו את עצמם כבר גאונים, זה מתי התחיל התהליך הזה של עריכת קבצי הלכות על ידי תנאים. כשכדרך שעשינו כאן בשיעורים עד עכשיו, זה בחלק יהיה ניסיון לענות על השאלות שמטרידות אותנו, אבל בחלק זה גם יהיה להכיר את תפיסות העולם של גאונים על תורה שבעל פה בכלל. כן, ראשון מי שאני מכיר שהתעסק בשאלה הזאת זה רב סעדיה גאון, בספר שנקרא ספר הגלוי, התיק שלי שכחתי בה בית מדרש, אבל שם הבאתי אותו. זה חיבור, אתה רוצה להביא?
אם סחבת את זה,
תביא, התיק הירוק, בסדר? זה על הכיסא ככה עד המקום שלי. ברשותך אני אסביר מה הספר. ספר הגלוי זה אחד מספרי הפולמוס שכתב אותו רב סעדיה גאון, שהיה לו כמה וכמה מעגלי פולמוס. הוא אהב פולמוס, כאילו הוא אהב להתווכח, זה אופי, כן? היה לו עת חדה והוא היה מחדד את היפרון שלו כשהיה על מי לראות, כמו שהרייב ודאב לראות את בעל המור, כן? זה אופי. וספר הגלוי שייך למעגל הפולמוס הפנימי שלו, לא נגד הקראים שאפשר לקרוא לזה יותר חיצוני, אלא והסכסוך שהיה לו, אתם מכירים קצת תולדות חייו, עם ראש הגולה דוד בן זכאי, הם הסתכסכו על רקע צורך של רס"ג לאשר פסקים שראש הגולה פסק אותם, וזה גרם לאיזשהו סכסוך, תודה, שרס"ג סירב לאשר, ואז הרביצו מכות לשליחים שם, וזה הביא לכתיבת ספר שנקרא ספר הגלוי, שנכתב בשתי מהדורות. מהדורה אחת הוא כותב אותה בעברית כנגד דוד בן זכאי ראש הגולה.
למה?
כדי להסביר את העמדה שלו.
בעברית.
לא יודע לגמרי להסביר. מהדורה שנייה נכתבה ערבית, כתבו השגות על הספר, ואז הוא כתב ספר רחב יותר, שהערבית, שהוא ענה גם להשגות נגד ספר הגלוי, והבחירה בערבית היא טבעית בזמן רב סעדיה, אתה צודק, השאלה יותר לעברית, כי זו השפה שמדברים אותה היהודים בארצות האסלאם. רגע, בספר הגלוי הוא לא כולו נשתמר, אני מחזיק פה את המהדורה הישנה של הרכבי, שזה עוד תראו זה מהמאה ה-19, אחרי שהתחילו ככה לגלות קטעי גניזה למיניהם. אז הוא הביא פה כל מיני קטעים מספר הגלוי, והקטע הזה ככה הוא עתק פה. כאן רס"ג אומר עמדה שהיא עמדה הבאה, עבדה, אני קורא לכם, שראש הישיבה יעזרו השם, זה ציטוט ממישהו שציטט מספר הגלוי, כתב כך: כי האבות התחילו לחבר המשנה אחרי כלות 40 שנה מבניין הבית השני, ועד 150 שנה אחרי חורבן הבית, ובסך הכל 510 שנים, והיו המחברים אותה 11 דורות, דור אנשי כנסת הגדולה, ודור שמעון הצדיק, ודור אנטיגנוס, ודור יוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן, ודור יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, ודור יהודה בן תבאי ושמעון בן שלדך, ודור שמעיה ואבטליון, ודור הלל ושמאי, ודור רבן יוחנן בן זכאי, ודור רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי יטרפון ורבי עקיבא, ודור רבן שמעון גמליאל, ודור רבנו הקדוש. ודעתו היא שהסיבה שהכריחה אותם לחברה היא שאחרי שפסקו מהם הנביאים וראו את עצמם מפוזרים, חששו פן תשכח הקבלה, ושמו ביטחונם על הכתוב, לכן על הכתוב בספר, שזה כמובן רומז לאיזה פסוק. עמיחי, אתה טוב בפסוקים. לא, הכתוב בספר, למה? לא? אני חושב שהכוונה על ירמיהו עם החורבן שנכתב בספר, מה אני עמדו ימים רבים. לכן אספו את כלל הדעות הנשמרות בזיכרון וכתבו וקראו בשם משנה. כשדברים דומים, אני את הספר לא הבאתי, אבל יש לי במחשב שלי אותו כסרוק שלו, מופיע גם בהקדמה של פירושו של רב סעדיה גאון לפירושו לספר בראשית. שם צוקר, שהוא המאדיר, מביא גם בערה שם עוד הרחבות, נמצא, אני אקריא לכם את זה. כן, שם כותב עשה כך: וכל זמן שהיו בני ישראל בדעה אחת בארץ הנבחרת, זה עמוד, מישהו צריך איזה לעיין, עמוד 186, היו המלך והכהנים שומרים בזיכרונם מסורות אלה, ובפרט בתקופת הנביאים. וכשגלינו גלות ראשונה ופסקה הנבואה, יראו החכמים שמא תשכח התורה שבעל פה, ונתנו דעתם עליה וקבעוה בכתב וקראוה משנה, והשאירו את הענפים תוך תקווה שישמרו אותם בזיכרונם, מאחר שכבר קבעו את עקרי העניינים בכתב. וכך היה, ולא פסקה שמירת התולדות בזיכרון עד שגלינו גלות שנייה ונתפזרנו פיזור יותר רב בראשונה, וחששו התלמידים שמא ישכחו את הדברים שקודמיהם לא קבעו בכתב, ונתנו דעתם גם על אלו וכתבו מוקראו תלמוד. וכאן בהערה הוא מביא עוד, כן, שהייתי אומר ככה, יש פה כמה דברים בדברי הסג. הראשון שבהם הוא שלדעתו התהליך של עריכת קבצי משנה מתחיל באנשי כנסת הגדולה, שבספר הגלוי הוא מדבר על 40 שנה אחרי בניין בית שני. לעומת זאת, בקטע בהקדמה לספר בראשית אפילו מטרים את זה לזמן הגלות הראשונה, וכשגלינו גלות ראשונה ופסקה הנבואה. וכאן גם הוא מגלה בטקסט, הייתי אומר, את המניע העיקרי לעמדה שכזאת, והוא הרצון לחבר בין התורה שבעל פה לבין הנבואה. או נחזור לשיעורים שנאמרו פה, ראינו שגם המשנה באבות בעצם מתחילה את התורה שבעל פה עם הפסקת הנבואה. בעצם מה שרס"ג עושה הוא בניגוד לפשטות של הדברים, אני חושב שאין פה מישהו בחדר שחושב אחרת, שהמשנה שייכת לתקופת התנאים של זמן החורבן, מאוחר יותר, כן? בעצם מה שרס"ג רצה לעשות היה לזהות בין תורה שבעל פה של אנשי כנסת הגדולה או הפסקת הנבואה לבין המשנה. המשנה הוא לא חיבור מאוחר, אני קודם תיארתי איך הוא חיבור מסכם שבא בעקבות תקופה של מדרש, לא, בכלל לא, אלא הוא רוצה להקדים אותו. אם נשאל מה דוחף אדם כל כך חכם לומר דברים כל כך משונים, כן? כל כך מוזרים, כן? אז אני חושב שדי מסתבר שהרקע המרכזי הוא הפולמוס, שדוחף הרבה פעמים אנשים לומר עמדות שמטרתם להשיב את אפיקורס, או המטרה בפולמוס הוא לנצח את השני, אלא דווקא לומר דברים שהם עומדים בפני עצמם. זה מאוד ברור שרס"ג עומד בפולמוס מר עם הקראים, שהמשנה הייתה בשבילם כמו סדין אדום. תדעו שהנוצרים בימי הביניים, הספר שהצבן אותם היה התלמוד. התלמוד הצבן אותם. לא, המשנה לא הצבנה אותם כל כך. לומר את המשנה היא הייתה הספר שמאוד הרגיזה את הקראים, גם היעדר המקורות, מה שתואר קודם, כאילו כהישג, עכשיו אתה לומד באופן מסודר, היה נראה להם שזה בעייתי. שנית, המחלוקות, ועסקנו פה, אני לא אחזור על זה, איך מתמודדים כל תופעת המחלוקת, אבל המאפיין הכי בולט של משנה זה מחלוקת. ובטור שכזה, כבר דיברנו על זה פעם, לגאונים היה מספיק כדי לענות הקראים, להחזיר את זה לא למשה רבינו, כמו שלימדנו הרמב״ם, אלא להחזיר את זה לתקופת הנבואה. בעצם מה שרס"ג משתדל לעשות כאן הוא להחזיר את השורש של המשנה לסוף תקופת הנבואה, שזה יכול להיות פסקה הנבואה בגלות ראשונה, זה יכול להיות מה שהוא מתאר בספר הגלוי בתאריך קצת שונה, אבל אותו תבנית מחשבתית שתחילת בית שני, כן? זה מבחינתו סוף הנבואה, המשנה מחוברת לנבואה. כן, בבקשה.
הקרים באמת יבואו דווקא נגד משנה, יש לנו כתבים כאלה שנגד משנה ולא נגד התלמוד.
תראה, יש גם כתבים נגד התלמוד.
אין
לי רצו גם נגד התלמוד.
זה הרבה יותר מובן אליו שתלמוד הוא המשך של המשנה.
כן, זה נכון, אבל מבחינת כאילו אחת הקרים, המשנה הוא גם ספר בעייתי.
כן.
תבין, כאילו...
לא, גם לא חושב כאילו כמה המשנה באמת עמדה כטקסט לבד, בנפרד התלמוד.
אז פה האמת שזה תלוי, כנראה, כתב הזה מאמר מופלא מאוד, יעקב זוסמן, זה כנראה תלוי, יש בזה הבדל בין המסורת הבבלית וארץ ישראלית. יש לזוסמן כישרון לקחת נושאים טכניים, ולבין אותם בצורה מאוד מדויקת, ולהראות איך יש להם משמעויות תרבותיות מרחיקות לכת. ככה למשל, הוא כתב פעם מאמר על כתבי היד של המשנה. מאמר טכני לגמרי. שבו הוא, נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה, על הנוסח המשנה בבלי מול ארץ ישראלי. נדבר על זה שם קצת יותר. אבל שם הוא הראה שכל המשניות מטיפוס ארץ ישראל, כל כתבי היד של משנה לבד הם כולם מטיפוס ארץ ישראל, ואילו... מבבל אין אפילו טיפוס אחד של משנה לבד. כתב יד ליידן הוא סיפור שאני רוצה לדבר עליו, לא עכשיו, כי אל תגור אותי בלשון עד לשם, אבל כתב יד ליידן בקצרה כבר הוכח שהאפשטיין הוכיח את זה. ואני אגיד לך, כזה שיעור במכללה למורים, אתה יודע איך תופסים מעתיקים? על ידי טעויות משותפות. אם כולם יודעים את כל התשובות, אולי כולם למדו למבחן. אבל הנה יש אותה טעות שחוזרת, במיוחד אם היא טעות טיפשית. או במיוחד אם זה שניים שושים אחד יד השני, אז אתה יודע שאחד העתיק. אפשטיין הוכיח שבכתב יד ליידן הוא העתיק מירושלמי שלא היה בו משנה. והוא הכניס את המשניות פנימה. אני אומר לך את הדוגמאות, בסדר? בכל מקרה, לדידינו, המסורת הארץ ישראלית הייתה, כמו שאמרת עכשיו, משנה לחוד, והירושלמי, קטעי הגניזה שלו הוא בלי משנה. תלמוד לחוד, משנה לחוד. מבבל לעומת זאת אין משנה לבד, וצד השני של התופעה הוא שגם אין גמרא בלי משניות. אז בואו למשמעות של זה נגיע פעם אחרת, כן?
כסוף של דבר, זה היה את הרמב״ם, הרמב״ם כן כותב פירוש משניות.
אז כי הרמב״ם, אם כבר אתה גורר אותי בלשון, אז אני אגיד לך שהרמב״ם הייתה לו תפיסה של ההלכה ארץ ישראלית, הייתה לו תפיסה כזאת, אבל ההלכות שלו היו בבליות. אתמול כתבתי איזה מייל לפרופסור בורדי, מישהו עכשיו הוציא מאמר בנטועים האחרון שהגיע אליי ביתה שבוע שעבר, אמר שהצבן אותי, שם הוא ניסה לטעון עוד פעם את הטענה הישנה, כמה הרמב״ם הוא הכל ירושלמי, 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 ובמחילה, מי שלא מפתח משנה תורה לרמב״ם ומסתכל, הוא מה רואה לנגד העניין שלו, במחילה, מקרוא תורתו של אותו יהודי. הוא רואה בבלי, מה? זה יכול להיות, יש יותר ירושלמים אחרים. הוא לא רואה ירושלמים, הוא רואה בבלי. חוץ מספר אחד, והוא זרעים. זה מה שכתב ברודי במאמר, דברים שדעתי נכוחים. ואותו בן אדם תקף אותו, התקפה בעיניים מאוד צחיקה, הוא רצה להוכיח מפירוש המשנה למסכת פאה, שם מאוד מאוד משתמש בירושלמי. לא הצלחתי להבין איך זה הוכחה נגד ברודי. מיטב ידיעתי, מסכת פאה היא בסדר זרעים. לא יודע, אני התבלבלתי מהמאמר הזה. אני מקווה לכתוב לו תגובה. בסדר, פשוט הוא הרגיז אותי. אני חוזר לעניין שלנו, יצ. בוא נעזור רגע את מי הקראים התקיפו, אבל... זה ברור שרס"ג כותב בהקשר פולמוסי, או ברור שלרס"ג יש איזשהו עניין שחשוב לו להביא את המשנה לפגוש את הנבואה. שהוא נותן לו לגיטימיות. מצד שני, כשקוראים את הטקסט, יודעים שרס"ג לא היה טיפש, כלומר, רס"ג ידע שרוב מי שדובר במשניות הוא הדורות המאוחרים יותר, הוא יודע את זה, ולכן בספר הגלוי הוא דיבר על 11 דורות. הוא הכניס 550 שנה ב... 500 וכמה שנים? 510 ב-11 דורות, זה כל דור 50 שנה, כן? בערך, בממוצע, כן? וכנגד זה בהקדמה לספר בראשית, הוא מדבר על זה ש... לא, שהכל כבר נעשה בזמן עד שכנסת הגדולה. כאן הוא מדבר על ירוע חכמים שמעתי שכח תורה שבעל פה, ידעו דעתם על הקבורה, נכתב קורא משנה. מה שהוא מתאר אחר כך, השאירו את הענפים, זה אצלו התלמוד, כותב את זה. וכאן הטקסט הרבה יותר רדיקלי מאשר בספר הגלוי, הרבה יותר רדיקלי. עכשיו, אין מי שכותב פירוש של המקרא באותו זמן, והוא לא חושב על קראים. מה קראים עושים? כותבים פירושי מקרא. הוא נגיד את זה קצת אחרת. יש ספר מאוד מופלא על רב סעדיה גאון, שכתבה אותו חוקרת באוניברסיטת תל אביב, נפטרה בגיל צעיר, שמה ירינה דרורי. ספר מנסה לבדוק את דפוסי הכתיבה של הספרות הרבנית בתקופת הגאונים. ואחד מהדברים שמצביעה עליו הוא שעד המאה העשירית, עד ימיו של רס"ג, יכולת לדעת לפי הקריכה, לפי צורת הספר, יכולת לדעת אם הוא רבני או קראי. כי קראים כתבו ז'אנרים, סוגות אחרות מאשר רבנים. אחד מהדברים שרס"ג שינה היה שרס"ג אימץ לעצמו את סוגות הכתיבה הקראיות, והוא אמר, אני אכתוב בכתיבה של הסוגה הזאת, אני אכתוב את האמת של התורה, של הכתיבה הרבנית. ואז מתחיל להתשתש לגמרי, כמו אתה לוקח ספר ליד, אני לא יודע אם הרבני קראי, אלא כן אתה קורא אותו. ולשון אחרת שרס"ג כותב פירוש מקרא, הוא הרבני הראשון שכותב על המקרא. הוא הראשון. הוא ראשון כי זה, הקראים כותבים. במבוא שלו, ודאי, לנגד עיניו, עומדת השאלה של איך אני עונה לקראים, לכן הוא כותב על תודות תורה שבעל פה פה. זה קטע קטן השבט, יש פה איזה 10 עמודים על תורה שבעל פה כאן. וזה די מסתבר שההחזרה לנבואה היא נועדה לתת לגיטימיות, שהמשנה קשורה בנבואה. הייתי אומר זה כמעט אותה לגיטימיות שמדרש ההלכה, מה שדיברנו קודם, רק של המקרא נורא, בהבדל אחד, הקראים כפרו גם במדרש ההלכה, ולכן מבחינתם ההחזרה לנבואה הכרחית. זה, אצל רס"ג כאן יש עוד דברים, והם גם שרס"ג ברור שתפיסת עולמו הייתה שהמשנה נכתבה, זה ברור, הוא כותב את זה. כבר הוא בכתב, וכשהוא מדבר על התלמוד, הוא אומר שהתלמוד תמיד היה. השאירו את הענפים תוך תקווה שישמרו אותם בזיכרונם, מאחר שכבר קבעו את עיקרי העניינים בכתב, וכך היה, אבל כשראו שמה ישכחו, אז מה הם כתבו? נתנו דעתם גם על אלה, כתבו מקורם תלמוד. אבל רס"ג ברור שהמשנה כתובה כבר מראשית ימיה, גם שהתלמוד כתוב. ודבר אחרון, שמאוד מאוד עולה בבירור מדברי רס"ג, סליחה?
בתחילת,
לא, הוא כותב ככה, עריכת המשנה פירושו שכתבו אותה. אני קודם אמרתי לכם, תהיו מודעים להבחנה בין עריכת המשנה כטקסט לבין השאלה איך מוסרים אותה מדור לדור. האם מוסרים אותה כטקסט אוראלי? אני אגיד את זה בצורה הבאה. האם עריכת המשנה משמעה הפסקת ההבחנה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה? ומכאן הכל כתוב, מכאן הכל לימוד מספרים. זה רס"ג. או האם עריכת המשנה פירושו יצירת טקסט קנוני לתורה שבעל פה, אבל הוא ממשיך להימסר על פה, כלומר, על איזה תכונה מרכזית שימרתי, שאתה נמצא תמיד בחבורה של חכמים, כשלומדים על פה אתה חייב להיות בבית מדרש, אתה לא יכול להיות בבית שלך. למעט זה בעוד מספרים, אני יכול להתחבר היום באיזה חדר, להתחבר לאוצר החוכמה לאינטרנט, אני כאילו נמצא בעולם קראת לספרייה הלאומית. אני יכול. סליחה?
למשל, פי הסדר הספרותי של המשנה באמת נראה שהיא נמסרה בעל פה, כי יש כל מיני...
אז זה אני אומר לכם כבר, אם אתם רוצים, הפוסק האחרון בתחום, אני אביא לכם גם את ההוכחה שלו, כי זה חשוב לי, זו דוגמה נהדרת של עבודה מחקרית. אני אביא לכם קצת את הטענות של אפשטיין, וזה זוסמן משוכנע שהמשנה לא נכתבה. משוכנע.
עד מתי, כאילו?
עד כל תקופת התלמוד. הוא משוכנע שכל תקופת התלמוד למדו בעל פה. כלומר, תורה שבעל פה אצלו היא פשוטה כמשמעה. עריכת המשנה לא מבטל את זה שיש שתי תורות. למה זאת? אני אומר, אם אתה אומר שהוא נכתב, מבין את המשמעות של האמירה, אז מעכשיו זה טקסט שעומד לפרשנות. או בלשון אחרת, מעכשיו, אתה לא חייב ללמוד מפי רב. בסדר, אז זה ברור שתפיסת עולמו של רס"ג היא שזה נכתב, וגם ברור לדעתו על איזה רקע היה צריך לכתוב את המשנה, או לערוך את המשנה. המעבר לדרך המשנה לפי תפיסת עולמו של רס"ג היא הפחד משכחה, וכן גם הוא הלך לכתיבה. כי הפחד היה משכחה, והרקע לשכחה, הוא כותב אותה בצורה מפורשת, התחיל בצרות וגלויות, שזה תזה גאונית עתיקת יומין, שכבר נמצאת בכתבים גאוניים לפני רס"ג, שכדי לאפשר מסירה נאותה של תורה שבעל פה, אנחנו זקוקים לתנאים גיאופוליטיים שמאפשרים את זה, זקוקים לרווחה כלכלית, פוליטית וחברתית, והדבר המאיים ביותר על תורה שבעל פה, זה לא כפי שחושבים היום הרלוונטיות שלה. זאת דעתי, השאלה המרכזית היום של תורה שבעל פה, זה רלוונטי. אם אנשים מרגישים שזה מדבר עליהם. כל מפעלו של סבא שלי שתדעו, היה לשכנע את יהודי אמריקה שזה רלוונטי. אז זה היה כל מפעלו ההנהגתי וההגותי. להראות שהתורה מדברת אלינו ושהיא באר מים חיים גם להיום. בהתקפת הגאונים אחרי לא חשב על בעיות כאלה. מה זה? ציוו אותך, מה זה שייך רלוונטי לו? מה? איפה אתה בא? ברור השאלה הייתה אחרת, האם זה ישתבש, האם זה יישאר אותנטי, האם תדע מה ציוו אותך? כי הגאונים אותך היו בעולם שמשמרים את התורה המקורית. דיברנו על זה כשעסקנו במחלוקת. אלא מה שמכנים תורת השחזור. ולכן השמד מאיים על האותנטיות של המסירה. לכן למשל, 100 שנה לפני רס"ג, תלמיד תלמידו של הרב יהודה איגון, בחיבור שכבר הזכרתי פה את שמו, פרקוי בן בבוי, כשהוא חי כנראה במפנה מאה השמינית שיעית. כלומר, הוא פועל בסביבות שנת 800. אם הוא תלמיד של רב יהודאי, שנפטר ב-764, 40 שנה אחריו. וכשהוא בא לתאר למה המסורת נמצאת בישיבות בבל ולא במקשום מקום אחר, התשובה היא כי המקום היחיד בעולם שלא היו בו צרות ושמדות, היה בבל. כך הוא מתאר. וזאת תיאוריה גאונית שדרך אגב, עד הרמב״ם, הרמב״ם גם יגיד אותה. של הרמב״ם שהוא מתאר, מה זה ימות המשיח? שלא יהיה צרות. כי אז אפשר לדעת את השם. כשהרמב״ם מתאר במורה, למה אין נבואה בחוץ לארץ? הוא לא כותב, כי אין לה סגולה. לא כותב את זה. ככה, כותב הכוזרי, הרמב״ם כותב אחרת. כי בחוץ לארץ אתה תחת עול הגויים, אז יש לך צרות, אז אתה לא יכול להתנבא. כי עבודת השם ברוח עבודה, צריכה עצמאות. כאילו, כשדברים על תורת ארץ ישראל, על זה מדברים. בסדר? כלומר, תורת ארץ ישראל, אני לא יודע מה שבעת מעלות מתכוונים, מה כל אחד בחדר מתכוון. אבל בעיניי, זה שני דברים האלה מתכוונים אליהם. אלף הוא שחזרנו לאקלים שבו ההלכה התעצבה ונמסרה במקור. וכך אנחנו נמצאים באקלים שההלכות הן על הרקע שבו הם נאמרו, מתאים גם עונות השנה, גם לאקלים, גם הגיאוגרפי, אבל גם הרוחני, כי אנחנו עם עצמאי, החשיבה היא אחרת. בוא נגיד ככה, כל הדברים שהרב קוק דיבר עליהם הם נכונים. במובן שההחזרה של העם היהודי לארץ ישראל זה החזרה שלו להיסטוריה, יותר הוא לא רק לומד תורה באיזה חדר אוטונומי ונותן לעולם לנהל את עצמו, אלא זו תורה שמנהלת את החיים, לכן יש לה זיקה הדדית. כל הדברים האלה הם... זה בעצם כתוב בגאונים האלה, רק שהם חשבו שאיפה התורה האמיתית נמצאת בבבל, ככה הם חשבו. כי, כותב את זה פרקוי, כי מציון תצא תורה, אין ציון אלא שערים המצוינים בהלכה. ככה הוא כותב. אין ציון אלא שערים המצוינים בהלכה. אבל בעצם התיאוריה שצרות הן מונעות ממסירה נאותה, אותנטיות של דברים, זה כאמור לאורך כל הדרך אצל גאונים. וכאן מה שבר עסק ואומר, האיום על תורה שבעל פה הוא שכחה, עריכת המשנה נועדה לזכור אותה, לכן הוא רץ לכתב. זה תורף תפיסת רס"ג את המשנה. כן, בבקשה.
סתם, יש רגע לזאת בתוך הבבלי עצמו שמדברים נגד כתיבת תורה שבעל פה. אני קצת מוזר להגיד שכתבו את זה.
אני מסכים איתך, אני מציע שאת הדיון הזה שאני רואה שהוא כל הזמן חוזר נשאיר לפעם הבאה, כאילו זה דיון חשוב, אבל לדעתי יותר חשוב להתחיל בשאלות האלו, אבל אתה צודק. כלומר, אני יכול להגיד לך שלזוסמן יש בעיקר ראיה אחת מוחצת, שאתה קורא את הגמרות, אתה לא מתרשם שעליהם משניות כתובות. זה הכל. כן, אתה תראה, אני אביא לכם קטעים מהמאמר. אומר, זה פשוט רק משמעות, כל הזמן. זה בעל פה, בעל פה. לאורך כל תקופת הגמרא, כשמדברים על משהו כתוב, זה תמיד מקרא. אף פעם לא תורה שבעל פה.
יש כמה בעיות עם זה, נגיד, איך אתה יכול להסביר, נגיד, מסכת נדרים, שיש לו סגנון אחר.
סגנון אחר בגמרא.
בלשון.
בגמרא, לא במשנה.
נכון, אבל מה שגם גמרא, כאילו לא היה כתוב.
לא, אני דיברתי קודם כל על המשניות. שמה עם הגמרות, זה כבר לא זוסמן, זה כתב תלמיד שלו, היא חבר שלי, עוזי פוקס, שהוא ראש החוג לתורה שבעל-פה מכללת הרצוג. הוא בדוקטורט שלו, יש לו פרק על זה. דוקטורט שלו עסק בנוסח הגמרה בכתבי הגאונים. ובתוך הפרק, הדוקטורט הזה, תרצו, אני אביא לכם את זה, כשנגיע לגמרה, בזמן קיץ, אתה לא תהיה פה כבר. אתה יכול לשמוע את זה באינטרנט. בסדר, אני מעלה את זה לאינטרנט. אבל עוזי פוקס יש לו שם פרק, יש לו תיעוד ברור שהיו גמרות כתובות בישיבות הגאונים. מצד שני, העדויות הברורות הן של אורך כל תקופת הגאונים, הגמרה הרשמית, כאילו המוסמכת, לא הייתה העותק הכתוב, אלא הייתה מסירה על פה של הגמרות, וזה נחשב ביניהם האוטוק המוסמך. כאילו, אם רוצה לדעת מה כתוב בגמרא, לא הלכת לבדוק בכתב יד. היית שואל זה ששינן בעל פה את הגמרות, כלומר היה לו שם, השם שלו היה גרס. למה קראו לו גרס? כי זה רומז לאיבר בגוף שאיתו גורסים. מהו האיבר הזה? השיניים, שאיתו תוכנים. ופרופסור ברודי כתב לפני זה אוזי פוקס במאמר שלו במחקר תלמוד א', שהגאונים הבחינו באופן טרמיני שיטתי בנוסח שהוא תמיד מתכוון לדבר כתוב לבין גרסה שזה בעל פה. אצלנו השימוש במילה גרסה החליפה את משמעותו. אנחנו עברנו למעין תוכן הרים ועוקר הרים ותוכנן זה בזה, כי אצלנו שאומרים דבר שגורסים אותו, כוונה שתוכנים אותו עד דק. אצל הגאונים הכוונה הדבר שמשננים אותו בעל פה. זה השניהם חוזרים לאותו איבר בגוף, שלא רק מה הדימוי שלך שאתה חושב על פה. אז זה מבחינת, אני אומר, בוא נגיד ככה, התמונה שאני קיבלתי ממוריי באוניברסיטה העברית, ששכנעה אותי, התמונה ששכנעה אותי שתורה של בעל פה נמסרת על פה בישיבה כמסירה עיקרית לאורך כל תקופת המשנה, האמוראים והגאונים. בתקופת האמוראים יש מחלוקת במחקר, שזוסמן מאוד מאוד לוחץ, שלא היו בכלל עותקים כתובים של משניות, אלא הכל היה בעל פה. אפשטיין חשב, אני יכול להגיד שאפשטיין חשב אחרת. לגבי הגאונים, ברור שהם מחזיקים נוסחים כתובים, אבל ביניהם הם נחותים. הם נחותים. כשאתה תגיע כבר לרמב״ם, אתה תראה, הנטייה של כל, של גאונים, רמב״ם, היא להקדים את הכתיבה. כבר עסק פה אומר, כתבו את המשנה, ואני יכול גם לחוס לפרח שהרמב״ם למשל משוכנע שכתבו את הגמרא כבר בימי הרמב״ם. הופך את זמן כתיבה של תורה שבעל פה לחתימת הגמרא, זה הרמב״ם. אז זה נושא מאוד מורכב. אני אומר, חת רס"ג, התמונה שהוא מעלה, אני חוזר לפתיח, היא לא התמונה שאני חושב היום שעולה לי מהלימוד במקורות, לכן שאני מעצב תפיסת עולם, אני לא חושב כמור. צד שני, אני רוצה להבין מה הוא חשב. הוא היה, היה לו ברור שהמשנה נערכת בגלל בעיית שכחה, לא בגלל בעיית מבנה ארגון, שהיא גם בעיה שתדעו, מבנה ארגון היא בעיית הבנה, היא לא רק בעיית ידע, אם תזכור או לא. נושא שמורגם נכון, מבינים אותו. אם יש לך בליל של פרטים בראש, אתה לא מבין. ואני אלך להרצאה שאתה עובד את המדרש של וקסלר. למה משהו ייצג, שאני גם, בשיעורי גמרא שלי, אני ניסיתי לפעול בכיוונים האלה, בלי להיות מצויד מספיק בטרמולוגיה העכשווית. למה לחשוף, לחתור לעקרונות? למה לא לדבר על עוד מקרה? המקרים שהוא הביא, העירו את כולם, נכון? מפעל מזגנים, מפעל מלט, הרבה יותר מעניין מרוב מה שהוא דיבר. אבל למה הוא לחותר לזה? כי אם אתה מבין את העקרונות, אתה מבין את התחום. ואין לך סתם בליל של מקרים. וזה זה דבר מאוד מרכזי. ההגעה ליסודות. עכשיו, בכל מקרה, נחזור אלינו. מבחינת רס"ג, המשנה היא נגד שכחה. הארגון לא נועד להביא את העקרונות של הלכות שבת, הוא נועד לא לשכוח אותן. אני חושב שההישג של העריכה הוא הרבה מעבר, הוא בא להגיד אמירה על שבת, לא רואה להגיד שאני לא אשכח. למרות שצריך לקחת בחשבון גם עמדת ביניים, שגם על זה כתב הרבה הרב וולפיש, דברים מאוד משכנעים, שגם אם אנחנו רוצים לחשוב שהמשנה לא נכתבה, אלא נמסרה על פה, הארגון שלה בטקסט הוא עדיין מאפשר גם למי שמשנן אותה בעל פה, מה לעשות? לזכור אותה יותר טוב בעל פה. זה מה שנקרא מנומר טכניקה, כלומר, העריכה של המשנה היא נערכה בצורה כזאת שהיא מקלה על הזיכרון שמי שרוצה לשנן אותה, כי נחזור לתקופה טרום משנה. אם אין טקסט לתורה שבעל פה, איך תזכור אותה? כלומר, הייתי אומר כך, הפתרון לבעיית השכחה היא לאו דווקא כתיבה. היא גם יכולה להיות בעיית, גם למי שמשנן בעל פה, צריך שיהיה לו את מה לשנן, שיהיה לו טקסט קבוע. והיום במחקר התלמוד, בעקבות חוקר מאוד דגול, שמשון רוזנטל, הגיע לגמרות גם מדבר עליו, הוא כתב כמה מחקרים ובעקבותיו כתבו אחרים, שהוא הראה שהתקופה של המסירה בעל פה של הגמרה היא ניכרת גם בחילופי הנוסח בגמרה. נגיע לתלמוד הבבלי, נעסוק קצת בשאלה איך לא צריכים חילופי נוסח בתלמוד. אז רוזנטל בנה אסכולה שלמה שזה בין היתר זה כרוך בתקופה שמסרו אותו בעל פה, שלא שיננו טקסט של מילים אלא שיננו מבנים, ולא ושיננו מבנים, אז היה להם שינויים מסוימים שבאו לא מכוח שאחד תיק מהשני, אלא כי יש מבנה דומה עם מילים אחרות, מכוח זה שיותר קל לחשוב על מבנים, על עקרונות, מאשר לחשוב על מילים. אז זה נושא מאוד ארוך, כלומר צריך לדעת, מאוד משמעותי, האם הוא נמסר בעל פה או לא, משפיע על המון שאלות מרכזיות בהבנת החיבורים של חז"ל. זה בכל רגע, מבחינת רס"ג, אבל התמונה מאוד ברורה. היה פחד של שכחה, השכחה באה מהגלות, מהפסקת הנבואה, כך הוא גם כותב בספר הגלוי, ולכן מה צריך לעשות? לכתוב. והוא מקדים את זה כאמור לתקופת אנשי כנסת הגדולה. פה אני רוצה לעבור לטקסט גאוני נוסף, מאוחר יותר, שקיוויתי לצלם, אבל כאמור, הצילום קרסה לי באמצע הצילום, וזה גרת רב שרירא. שראוי בכל מבוא לתורה של בעל פה, שכל תלמיד יכיר את זה, כי זה החיבור הכי יסודי שעליו מתבססות הרבה מאוד מהידיעות שלנו ביחס לתורה של בעל פה. כן, זאת איגרת, יודעים קצת עליה? איגרת שנכתבת על ידי רב שרירא בשנת 987 לספירה, בית שהוא גאון פומפדיטה. השאלה נשאלה... סליחה? לא, השאלה נשאלה לפניו על ידי יהודי ששמו רבי יעקב ברבי ניסים, שהוא ראש בית המדרש של קיירואן, שזאת עיר בתוניס בצפון אפריקה. עיר נמל מאוד מרכזית, מסיבה פשוטה, יושבת על אותו מיקום כמו קרטגו הרומית, שזאת הנקודה הכי קרובה באפריקה לאירופה. ולכן נתיב ההפלגה הקצר ביותר הימי, שהיה בין סיציליה לבין קיירואן, הופך אותם לערי נמל מאוד מרכזיות, כי אנשים בימי הביניים פחדו להפליג בלב ים. כאילו קולומבוס, חלק מהחפ שלו היה לא רק שהוא יגיבו להודו מהכיוון ההפוך, אלא גם שהוא העיז להפליג בלב ים. ואדם פשוט יצא להפלגה, לא ידע כמה זמן זה ייקח לו, מה יקרה לו. אתה מכיר סיפור בעת השבועים? רב החובל, שר הים של איבד אל רחמן, המלך של ספרד, נתיב התחבורה שלו לאורך החופים של המזרח של הים התיכון, כי הוא לא יוצא ללב ים. לכן הוא נוסע קודם כל לפי דרום אירופה, אוסף בדרך כמה שבועים, ואחרי זה הוא מריד אותם אחד אחד בצפון אפריקה, כי הוא עושה תנועה מעגלית. ובקיירואן יש קהילה יהודית גדולה, כי יהודים אוהבים במרכזים גדולים להקים מרכזי תורה. לפעמים גם לוקחים איזה לוח ועושים אותו לאיזה מרכז תורני, אבל בינינו, מקומות פחות לוחיים יש לנו אותו פוטנציאל. נכון יצא. אני אומר, ממרכז עירוני יש יותר מרכז, להיות גם מרכז רוחני. יותר פוטנציאל צריך להיות מרכז רוחני. ולא שהנה, הלכו לאיזה לוח, גם אותניה זה לוח.
אבל עולם
מודרני. עולם מודרני, כי התקשורת השתנתה, אבל אני אומר לך שאם אותניה לא הייתה מוקמת פה, אלא קצת יותר במרכז, אולי לא הייתה סוערת בכוחות הרוחניים שבה, אולי הייתה בלי יכולת להיות כוח עצמאית, אבל היא הרבה מאוד מהקשיים בניהול הישיבה הזאת בגלל המיקום. אין פה שכבה מבוגרת, גם בין היתר בגלל זה, לא רק בגלל זה, בגלל עוד סיבות. כי קשה מאוד להיות פה, להן פה חיים משפחה וכו'. זה לא... זה סיפור, בכל מקרה. קיירואן יש קהילה יהודית גדולה, ורבי יעקב בר ניסים שולח לרב שרירא השאלה, בואו נראה מיד את השאלה, ורב שרירא כאילו מנצל את ההזדמנות שמישהו שאל אותו איזו שאלה והוא משחרר את כל הכיתור, כאילו משחרר לו תשובה ארוכה מאוד בעניינים שנשאלו. השאלה הייתה כיצד נכתבה המשנה, זו הייתה השאלה. כאשר שנים במחקר כתבו, כולל לוין שהדיר את המהדורה המדעית של גרת רב שרירא, שהרקע היה קראים. ולמה יהודים שואלים שאלות התורה של בעל פה? רק בגלל שלוחשים להם באוזן כל המתנגדים מבחוץ. יש רק בעיה אחת עם התיאוריה של לוין, שמנחם בן ששון כתב עבודת דוקטור מאוד מקיפה על קיירואן, בדק את כל המסמכים הידועים על קיירואן, ומה שעולה משם שלא היו שם קראים. כאילו אין שום ביטוי לקראות שהייתה בקיירואן, ולכן מנחם בן ששון למשל מעדיף את תיאוריה אחרת מהרקע לכתיבת האיגרת, ולאו דווקא כי יש קראים, אלא סקרנות פנימית, אנשים רוצים את הזיות של עצמם. למה אתם לומדים אבל תורה של בעל פה? אני יודע למה, בגלל המכון, זה כבר ציון. אבל אני יכול להגיד שיהודי שהוא שומר תורה מצווה, דעתי מן הראוי, הוא לא צריך דווקא להיות בקורס הזה או בהיקף הזה, לא ראוי שישאל את עצמו שאלות, מי אני, מה אני, מה הזהות שלי. וכאן למשל מאוד ברור שקוראים את השאלה שמי שעמד להם ברקע היה רס"ג. כבר הם קראו את רס"ג ורס"ג לא דיבר, תשמעו את השאלה. שהאיגרת עצמה יש לה כמה ידי נוסח, תורך לוין פרסם אותה, דיברנו על חילופי נוסח במהדורות מדעיות, הנה הזדמנות טובה להשלים את מה שנאמר באותו שיעור. לוין מצא כמה וכמה ידי נוסח שהוא לא הצליח לייצר השתלשלות של אחד מהשני. מה שנקרא בלשון של אפשטיין בעמוד הראשון שמבוא לנוסח המשנה, הוא ראה פה לא מסירות שונות של אותו חיבור אלא עריכות שונות של אותו חיבור, ואני לא אותו טקסט. אפשטיין מבדיל בין חילופי לשונות לבין חילופי נוסח. חילופי לשונות זה עריכות שונות, ויות וכך לוי נאמר במקום לשים נוסח הפנים ולציין לו בצורה מייגעת חילופי נוסח, זה לא אפשרי, כי אחד לא יצא מהשני, הוא העדיף לשים אותם בשני טורים אחד מול השני, ואתה יכול לראות את שניהם. שדבר דומה גם קרה לעוד מהדורה מדעית, אבות רבי נתן של הוציא אותו לאור שלמה זמן, שניאור זמן, סליחה, שלמה זמן, לא, שכטר, מגלי הגניזה, אתם מכירים את המהדורה המדעית, זה גם בשני טורים, נוסחה א' נוסחה ב', מאותם סיבות. כי הוא לא ראה פה טקסט אחד שהוא עיקרי והשני יוצא ממנו, אלא כאמור שתי עריכות שונות של אבות רבי נתן. סליחה? עכשיו, בגלל רב שירא, אתם יכולים לראות שהוא קרא לאחד נוסח ספרדי, לאחד נוסח צרפתי, שמה שבעיקר עמד מוכרי התפיסה שלו היא, שההבדלים שיש בין האגרות, סליחה? כן, אני הבאתי את המהדורה של לוי. אתה כבר הבאת המהדורה המאוחרת יותר, שאני לא יודע מה רמת הדיוק של הטקסטואלי. אני יכול להגיד שמה שעמד אחרי זה היה שההבדלים בין הנוסחים שיקפו הבדלים שהוא הכיר בין דעותיהם של חכמי ספרד לעומת דעותיהם של חכמי צרפת, ולכן הוא נטה להגיד זה ספרדית זה צרפתי. כשאתם יודעים מה ההבדל המרכזי שהוא ראה נגד עיניו? האם המשנה נכתבה, נכון? כלומר, לוין היה סבור שחכמי ספרד היו משוכנעים שהמשנה היא לא נכתבה, בעוד שחכמי צרפת חשבו שהיא נכתבה. הוא ייחס את הנוסח שמתאים לדעת של חכמי צרפת לקרוא לו נוסח צרפתי, הנוסח שהוא ראה אותו כמתאים לדעתם של חכמי ספרד קרוא לו ספרדי, וזה גם היה תמון עוד הנחה שאיזה נוסח יותר אמין, יותר אפשר לסמוך עליו, הספרדים, משום שהספרדים יותר מקושרים מבחינה טקסטואלית לעולם הגאונים, בעוד שהצרפתים, כמו שהם מגיעים כל דבר, אז הם גם הגיעו כאן, ובעצם הוא הגיע את דעתו שהנוסח הקרוב יותר לנוסח המקור הוא נוסח הספרדי. דק, היום חושבים אחרת ממנו, זה בגלל שינוי של שני פרמטרים. המשמעותי יותר הוא שימצאו קטעי גניזה של איגרת רב שרירא, וכל קטעי הגניזה מהטיפוס המזרחי, כולם מתאימים לנוסח הצרפתי. כן, מה שמבטא לגמרי את הזיהוי הזה. שנית, גם היום גם פתחו מחדש את השאלה האם באמת חכמי צרפת בספרד אכן היה להם כזו מחלוקת, כן, ולכן היום כאילו ממליצים להשתמש בנוסח הצרפתי. טוב, זה עכשיו תשמעו את השאלה, אני תכנתי לצלם לכולכם, אבל מי ש תקשיבו, כיצד נכתבה המשנה? כן, תאליף עקבות קדושת, עקבות גאון קדושת מורינו ורבינו שריר הגאון הגדול ראש הישיבה של גולה זצל, ג'ואב, ג'ואב זה תשובה למוסלה, המוסלה זה שאלה, סאלה, שומעים את המוסלה? אנדלח, כלומר על זה, בסדר? וזה בא כך, זה שלטון, כיצד נכתבה המשנה? אם אנשי כנסת הגדולה התחילו לכתוב וכתבו חכמי כל דור ודור מקצתה עד שבא רבי וחתמה, הרי רובה סתם, הוא סתם מתניתין רבי מאיר, כלומר, ברור שמי היה להם ברקע? לא קרה, מי היה להם ברקע? אם אנשי כנסת, מאיפה הוא בא ליהודי? הייתם שואלים שאלה כזאת? ברור שברקע עומד להם מסעג, שאנשי כנסת הגדולה כתבו, וכאן הם פשוט אומרים לו, זה לא הגיוני. יכול להיות שסתם משנה רבי מאיר, ואתה אומר לי שהמשנה נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה, כאילו, תסביר לי איך התמונת עולם שלך הסינתטית, עולם ממה שאנחנו יודעים, ותשמעו הלאה, ורוב החכמים מפורשים בה, רבי יהודה ורבי שמעון רבי מאיר ורבי יוסי וכולם תלמידי רבי עקיבא, אז מה, אז איפה אנשי כנסת הגדולה בסיפור הזה? והכללות שלימדונו רבותינו זל בתלמוד, הלכה כרבי עקיבא מחברו, כרבי יוסי מחברו, כן, מי טיימה, סליחה, כולם בסוף בית שני, סוף בית שני הכוונה אחרי בית שני. מי טעמה, שפקו רבנן כמה העירו בה לבטראי, וכל שכן לא נכתב ממנה כלום, הצוף ימר שרמי. אנחנו לא מבינים פה כלום. תבינו, זה לא רק שאלה כי רסה גמר. תבינו, מי שמורגל בעולמם של הגאונים, הוא לא היה בקורס הזה מובל תורה שבעל פה, כי אנחנו מדברים פה המון על הדינמיות של תורה שבעל פה, ועל זה שיש התגלות, שהלכות נדרשות, מתחדשות, ומחלוק את זה, זה הזדמנות אותו. הם חיו הרי בעולם משמר, בעולם משחזר. והבעיה היא לא רק השג, אלא בעצם אומרים, אני מסתכל במשנה, מול עיני המעמיד, את התפיסה התשתיתית שיש לנו על תורה שבעל פה, אנחנו לא מבינים את הספר הזה. מה זה רבי מאיר אמר משהו? הרי ברור שהכל ממש רבנו, כי מה קורה פה?
אבל היו רבדים גם במשנה, כאילו לכולי העלמה, אז יש חלקים שהם מהגנשי כנסת גדולה, ויש חלקים שהם מרבי וחברה, וגם רס"ג יודע בזה, לא?
כן, אבל הרוב המכריע, כשאתה קורא את המשניות, הוא... מה יש במשניות קדומות? קרא לזה כך, מה יש? מעט מאוד. רס"ג לא בא ואמר, כתבו איזה גרעין, רס"ג היא לפחות בפירוש של התורה, ראית? כתבו הכל. והם בעצם אומרים, זה לא עומד מבחן הביקורת, עכשיו הם בולבלים, כי בעצם השאלה שניצבת כאן מבחינתם, היא שאלה שכבר עסקנו פה המון. היא מה המקום האנושי במסירת תורה שבעל פה? בעצם השאלה המרכזית שמעסיקה אותם. והם ניצלו את ההזדמנות לשאול עוד שאלות, שגם מהם אנחנו נעסוק פה. עניין סידורה ברור, זה היה להם ברור משום מה, כן? אבל המסכתות שלה, מאיתיים הקדימו כיפורים לשקלים, סוכה ליום טוב, שתיהם לראש השנה, ועם אחרות, תסביר לנו אם המשנה הוא חיבור שנועד, זה שאלה שגדולה, שאני כבר גם לשמר עוד לאבא. אם המשנה הוא חיבור שנועד לסודות תורה שלו, תסביר לי איך סידרו את זה. זה לא מסודר בשום סדר שנראה הגיוני. והתוספתא, ששמענו כי רבי חייא כתבה לאחר המשנה נכתבה, או בזמן אחד אימה, ומה רבי חייא לכותבה, אם מתוספת דברים שהם מפרשים תעני המשנה, מה לא כתבן רבי? או בשון הבבלי, אתם מכירים את המשפט אולי, אם רבי לא שנה, רבי חייא, מניין לו? כן, כאילו, מה זה התוספתא הזאת? וכן, הברייתות כיצד נכתבו? עכשיו, מה ברור להם כל הזמן? שזה נכתב. כן, התלמוד, כיצד נכתב, רבנה סבוראי כיצד וכו'. עכשיו בא רב שרירה, זה היה כדאי לצטט פה קטע שהוא מההמשך, בסדר? אני אדלג אליו, אני אמצא אותו. רק שנייה, בהזדמנות אני אמצא. יש פה קטע שהוא כותב במפורש שהמשנה לא נכתבה. מה, עד ששאלת אותי, המשנה נכתבה? היא לא נכתבה, היא בעל פה. מה? אני אמצא את זה, בסדר, בהזדמנות. בכל מקרה, בוא, בזמן שיש לנו, נתחיל את התשובה, אני רואה שזה יגלוש גם לפעם הבאה קצת. תשובה, אכן חזינה. דשיטא סידרי כולון רבינו הקדוש ודאי תרצינון. כי איכי דגריסנא הלכתא דבתר הלכתא שאין להוסיף ולא לגרוע. ובגמרא דיוומות, באבא אמרין, אבא הכוונה הבעל יבימתו, שזה פרק שישי, אמרינן אמר רבא מתניתין אימת עדכון בימי רבי. קודם כל קטגורית קובע הרב שרירא שהמשנה לא נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה, שזה אני כבר מספר לכם, כבר שהזכרתי פה פעם באחד מהשיעורים שעסקנו במחלוקת, נדמה לי שזה הוזכר, שזה לא המקום היחיד שביתו של רב שרירא לוקח תיאוריות של רס"ג ומבין שהן בעייתיות והוא מעדן אותן. הוא לא לגמרי מוותר על תפיסות היסוד. נראה כאן, רב שרירא הולך בין הטיפות. הוא לא ירצה לוותר על התשתיות של התפיסה של רס"ג, אבל מצד שני הוא מבין שאין קשר בין מה שרס"ג אומר לבין העובדות. אני מבין לכם את הדוגמה השנייה, את הדוגמה שאני חושב עליה. הגיון טוב שני שגלויות, הזכרתי פה פעם? כן, דיברנו על זה, כן? בא רס"ג ואומר, תמיד קידשו את החודש על פי החשבון. כי לפי דעתו של רס"ג אין שינוי בתורה שבעל פה, הכל נייח. והראייה זה סתם פטה מורגנה. ואם כך, אז מה השאלה שמתעוררת? מה זה יום טוב שני שגלויות? אז בא רב רס"ג ואומר, אז למה יש יום טוב שני בחוץ לארץ? אף פעם לא עשה כדיומא, תמיד ידעו את החשבון. אז מה היה התורה שלו, אתה זוכר? הלכה למשה מסיני שבחוץ לארץ עושים יומיים. כן. אז זה כתב רב אייגון, הבן של רב שרירא, כותב רב אייגון בתשובה, זה ניצא באוצר הגאונים לביצה דף ד', הוא אומר, זה קנה לענות בו את אפיקורס. כאילו, מה, מישהו יכול לחשוב דבר כזה? כן, את הרמב"ם בפירוש המשנה, את הרומז, הזכרנו אז גם אז. הרמב"ם אומר, זה כאלה שטויות, אני לא אחזור עליהן. אבל כשאתה קורא מה רבי אומר שם, זו אותה מתכונת. רבי מצד אחד אומר, ברור שקידשו על פי הראייה, ומצד שני, הוא מנסה להחזיר את יום טוב שני של גלויות לנבואה, והטענה שלו שם הייתה, יחזקאל היה בחוץ לארץ, זניאל היה בחוץ לארץ, הוא עשה יום טוב שני. כתוב בשולחן ערוך, עשיתי יום טוב שני. כנראה בזמן הנביאים ביום טוב שני עושים בחוץ לארץ יומיים, אז לכן, הוא לא לגמרי משתחרר מרס"ג, זה לא רמב"ם, רמב"ם משתחרר לגמרי. הוא לא השתחרר לגמרי. פה איזו דוגמה מאוד דומה, כלומר אנחנו נראה צד אחד זה הרבה יותר מוזן בהתבוננות, הייתי אומר מבחינתנו זה מבחן הכנות, תדעו. אני רוצה להסביר, זה לא שרס"ג לא כנה, אלא הוא מוח שלו עובד אחרת, בסדר? יש לו, הוא מתוכנת אחרת מאיתנו. אבל אצל רב שרירא כאן הוא יותר מתוכנת מול העובדות, שזה הרבה יותר מדבר אלינו. כי מה, אתה יכול לקרוא משנה ולחשוב כמו רס"ג? מצד שני, בוא נראה, הוא לא יוותר על זה שהם באמת שינויים מתורה שבעל פה, ולכן בעצם רס"ג לא טועה לגמרי. ודיקה אמריתו, כן.
שהרב יהודה, שגם רב שרירא, שהוא אין חולק על הגאונות שלו, אבל גם הוא הכל יוצא אצלו מהגמרא, מהמוראים.
שמי?
רב שרירא.
נכון.
שהכל, גם את ההוכחות שאחרי זה הוא יגיד,
אמת.
מתי נכתבה משנה ומי, הכל יוצא מהגמרא מהמוראים.
אמת. ופה למשל, הוא מביא, זה אחד מסוגי הטיעונים שלו, איך הוא יודע את מה שהוא יודע רב שרירא. אז כאן למשל, אתה רואה בבירור, הוא מסיק מהגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות כותבת שרבי תיקן את המשנה בימי רבי, אז הנה אני יודע, זה עדות פנימית של התלמוד. הוא דקה אמריתו, מי תאים השבקו רבנן כמי רובה לבטראי. כלומר, הוא בטוח שהכל נאמר כבר מהמקור. אז למה זה מיוחס למאוחרים? לב מילטאי, ולא שבקו נון כמי רובה לבטראי. זה לא, אנחנו בתורה שלנו, היינו אומרים, אכן, המוראים, התנאים המאוחרים, דרשו דרשות, חידשו הלכות, ואפילו אני אגיד, אני אוהב את זה, אני חיים זה בשלום. ככה הייתי אומר. זה מכונן אצלי תורה שבעל פה, שאני מרגיש את הרלוונטיות שלה וכו'. כן? אתמול התקשר אליי מישהו שמכיר תלמיד במיר, ששואל כל הזמן בשיעורים שם השאלות של אורקינטות של הגמרא, זה לא פשט גמרא, משנה, ושרבנים במיר כל הזמן אומרים לו של פיקורס. אז אולי אני מוכן קצת לדבר איתו. אמרתי לו, קודם כל תגיד לו שהשאלות האלה לא שאלות אפיקורסיות, זה שאלות שיבנו לו תמונה יותר מעמיקה, שמה זה תורה שבעל פה, עכשיו הוא יכול להאמין באמת, ולא סתם לחיות בסיסמאות. אבל תראו, רב שרירא לא מדבר בשפה שלנו, תראו, רב שרירא אומר, ברור שהכל מימי קדם. ולא שאף כולו כמי רובה לבטראי, אלא כולו בטראי מילי דקמי גרסין. כלומר, כל מה שאתם רואים מהבטראי זה האמת, הכל כבר במסורת. ותאמיון מתנו, שבאיך הוא מוכיח את זה עוד פעם, מה הסוג הטיעון? הוא הולך לטקסט. דאי ללזקן שמינו בני בתירה להון. למדנו פה את הסיפור הזה. נשיא, אכן כאמר להון, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נשיא עליכן אל העצלות שהייתה בכם שלא שימשתם שני גדולי הדור שמה באף תגיון. ובשל אחרת, מה אומר למילה לזקן? לא חידשתי כלום. מה שלמדתי במדרש כבר היה ידוע קודם. כבר רב שרירא אומר מצד אחד המאוחרים מעורבים, אבל המאוחרים בעצם אומרים את מה שכבר ידוע קדמונים. ואכן אבי מילתא. דראשונים שהמתון לא התוודו אלא של נשיאים ושל אבות בית דין בלבד. לא יודעים בעצם את השמות שהם עושי תורה שבעל פה הרחבים בתקופה הקדומה. למה? משום דלא הווה אידבוהון מחלוקת אלא טעמי משנה ודאורייתא הווה ידינון ידיעה ברורה. התורה שבעל פה בתקופה הקדומה שלה אנחנו היינו אומרים הייתה עם פחות דעות, היא היה בגרעין, אחרי זה פיתחו אותה. הוא אומר לא, הייתה פשוט ידועה לחלוטין. ותלמוד הנמי אבו ידיע לאון ידיעה ברורה. ואבו במשנתן הוויי ודקדוקי הכל דבר ודבר שמתחדש. כלומר, הם ידעו גם את הגמרות כבר. במובן הזה הוא דומה למגמות של רס"ג, הכל כבר היה ידוע. דעת אנו רבנן ויש נויכלין. זה גמרה בבבא בתרא, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 הם רואים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו, 30 רואים שתעמוד להם חמה כיהושע, 20 מהם בינוניים, גדול שבחולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבחולן רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קולין וחומרים, גזירות שוות, תקופות וגימטר, ממשלות כוכבים, ממשלות שואלים, שיחת דקלים, שיחת שדים, שיחת מלאכי השרת, דבר גדול, דבר קטן, דבר גדול. מעשה מרכבה, זה השיעורים של הרב יעקב, כן? דבר קטן, השיעורים שלי, הוויה דהוויה ורבה. להודיעך, ואפילו הוויה דהוויה ורבה, לא הווה מידון, אלא הווה נהיר לראשונים. פה זאת התמונה הקלאסית, שכבר התנאים ידעו את הוויה ורבה. כן? עכשיו הוא ממשיך. וכמה דהווה בית המקדש קיים, כל חד וחד דין רבבותה, הווה מגמר להו לתלמידי תמי דאורייתא או דמשנה או דתלמוד, במילי דמחבר להון, בשעתי ומידע להון, כי היכין דהווי. וכאן אתם כבר רואים רמיזה לאיפה הוא ישים את קו פרשת המים. חורבן הבית. בעצם מזה הוא דומה מאוד למי? לרס"ג. איפה רס"ג שם את קו פרשת המים?
חורבן הראשון.
חורבן בית ראשון, הוא פשוט מעביר את קו פרשת המים לחורבן בית שני. הוא הולך לפתח פה בהמשך אותה תפיסת עולם, שמה שגורם לעריכת המשנה זה איום על השלמות של תורה שבעל פה, שהוא איום בעיקר של, של צרות ושמדות. במובן הזה הוא מתקן את תורתו של רס"ג, אבל הוא משתמש באותם תבניות חשיבה בסיסיות. והוא ממשיך. פה הוא מתאר בעצם מה היה התורה שבעל פה לפני שהתחילו עריכות של קבצים. הוא אומר, הממגמר לו, תלמידי תמי דורייתא, עוד משנה, עוד תלמוד, במילי דמחבר לון בשעתי, עומד אלוהון כאיך אם דמצו, כל אחד באופן חופשי, היה מוסר את מה שהוא ידע במילים שלו, בסדר שלו. ואבא נפי איש חוכמה, ולא אבא צריכי לתרחי, והיא פלוקת דסמיכה בניחוד דוד בן יון. פה הוא חוזר למקור שכבר למדנו, שהיו מעט מאוד מחלוקות בתקופה הקדומה, כי הכל היה ידוע, ועוד הכל היה ידוע, לא היה צורך בקבצים, כי האנשים הצליחו לשמר. וכאן הוא ממשיך, כי דעתו שמי וילל נמי בתלת מילי לחוד ודפליגו דאמרינן, אמר רב אונה בשלושה נחלקו שמי וילל, וכיוון דחרה בית המקדש ואז לו לביתר, וחרבה נמי בית תר, והפליגו רבנה לכל צד, ומשום הנח מהומות ושמד ושיגושי וצרות לא שימשו כל צורכן, נפישו מחלוקות. ובעצם מה הוא עושה? הוא לוקח את הגמרא בעירובין שרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, והוא בעצם מעביר אותו לחורבן ביתר, שזה פחת התבנית. תפיסת העולם שלו היא שמה גורם לאיום על תורה שבעל פה? חורבנות. העניין הוא שיש פה אי התאמה מסוימת משני כיוונים. קודם כל הוא לא מתאים למקורות של חז"ל שאולי עומדים בבסיס הדברים, כי תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן, בפשטות זה מטרים את מרד בר כוכבא. אני מבין למה הוא הולך למרד בר כוכבא, כי מרד בר כוכבא מזוהה עם רבי עקיבא. מצוין, כן, מתאים בדיוק לתיאוריה שרבי עקיבא הוא עורך, הוא מתחיל תאריכות, אבל זה לא מתאים מצד אחד לחז"ל, מצד שני כאמור זה גם לא הולך לרבי. לכן מה הוא יצטרך לעשות? איכשהו לגשר על הפערים האלו. כלומר, החורבן מתחיל, כבר מתחיל מהלך. עכשיו גם הוא ישאל את עצמו שאלה גדולה בהמשך, והיא, אם יש כל כך הרבה צרות, אז מי אומר שהאורחים הצליחו במלאכה שלהם? אז מה הוא יצטרך לייצר? יכולים לנחש. הוא יצטרך לייצר, הוא גאון בבלי. כדי שעריכת המשנה תצליח, מה הוא יצטרך לייצר? שלאורחי המשנה לפחות מה יהיה? תקופה של שקט. זה באמת רבי. כן, פה מתחיל להבין, כאילו, הדחיפה של העריכה מתחילה בחורבנות, אבל העריכה יכולה להצליח רק כשאין חורבן, וזה התקופה של רבי, שהיא באמת כל האגדות על רבי ואנטונינוס, שדרך אגב גם יש להם אחיזה במציאות ההיסטורית, כלומר מדובר בקיסרים שהיה בזמנה באמת יותר שלום. כאילו המשמעות של הדמות הזאת של אנטונינוס היא להסביר את מפעלו של רבי, איך רבי יכול להצליח לתת לנו עריכה של משנה שהיא אותנטית, כי רבי עצמו לא חי תחת לחץ. אבל מה שבתפיסת עולמו גם שרש"ג דוחף לעריכות זה שמדות, צרות, בדיוק המשך קו ישיר של פירקוין ושל רס"ג. סליחה?
דווקא מה שמענו שבבא בתרא עומד תפוך, שהיה
ניסים ורבי. פה אתה שואל את השאלה שקודם חשבתי שייץ רומז עליה באיזה חיוך שהוא הגניב. אני זוכר את עצמי שואל את השאלה הזאת כתלמיד לפני מנחם בן ססון, והעובדות מכחישות את זה. ואני רוצה לחזור למשפט שאני מקווה שלא תכעס עליי, שאל תבלבל אותם עם העובדות. דווקא רש"ג מתאמץ יותר מכולם מסתדר עם העובדות, אבל אנחנו מדברים פה על תודעה. תודעה, אתה יודע את העובדות וחושב אחרת, זה שקר, תבין. אבל כשאתה מדמיין את העובדות לפי התודעה שלך, זה לא שקר, זה תפיסת עולם. ככה אתה חווה את ה... זה נרטיב. ככה זה ככה. והם חיו ככה. עכשיו, אנחנו כאנשים מודרניים, מה אנחנו מצפים? שהנרטיבים שלנו יתאימו למה שהמחקר הביקורתי מציב כעובדות, כן? גם היום כבר יש כאלה שלא רוצים את זה. וודאי שזה משהו חדש. לפני כמה חודשים נפטר היסטוריון מפורסם בארצות הברית, יוסף חיים ירושלמי, שכתב ספר מפורסם שתורגם לעברית שנקרא זכור, ושם הוא מרבה לדבר על זה שהעם היהודי הוא עם שיש לו תודעה היסטורית מאוד מאוד חזקה, יש לו זיכרון חזק של העבר, אבל הוא לא עם של היסטוריונים ביקורתיים. והוא מדבר על זה שדווקא העלאת היכולת להתייצר ידע היסטורי ביקורתי, כל מדעי היהדות, הם דווקא פוגעים בזיכרון ולא מיילים אותו. והוא מחפש את האיזון הנכון בין הדברים. עכשיו, אני משוכנע שאין לנו כבר ברירה, ושאנחנו כבר לא יכולים להתרחק מהידע הביקורתי. כי זה כבר קיים, או זה קיים בתוכנו. אבל איך מייצרים, אסמך ידע ביקורתי, זיכרון שמתחבר לזיכרון, שהוא גם הזדהות, שהוא יחד עם הזיכרון של כולם, זה אתגר בעיניי. ירושלמי בספר שלו קצת סקפטי על היכולת להגיע למקום הזה. בכל אופן,
לא כולם מתעסקים עם מידע ביקורתי.
הרוב לא מתעסקים.
כל שהם מלמדים בבית ספר, כל הדיידה, כל זה דברים שנוצרים כל הזמן.
זה נכון, דווקא איתך יצא לדבר לא מזמן, היה לך מורה במקור שלימד היסטוריה בצורה ביקורתית. איך זה מתיישב על לברות של נערים צעירים שהם לא, הם לא שם. כן? נכון? אבל הוא לימד ביקורתי המורה הזה.
לא לגמרי, גם הוא.
גם הוא, בסדר, גם אני קצת לסבן, לא, אבל הוא, בוא נגיד ככה, הוא ידע את כל הידע הביקורתי, והוא גם עושה בשימוש, כאילו, בסדר, אולי הוא, אולי יש לו ראייה פדגוגית, שהוא שואל מה המערכת העיכול של מי שבחדר, מה הוא רוצה, מה טוב לו, וצריך להיות חכם גם איך לשחרר את זה, אבל לא חושב שהוא, לפחות מה שאני מכיר אותו, לא חושב שהוא מסבן או מטייח דברים. אלא, אולי לא כל דבר צריך להגיד. גם אני לא חושב שכל דבר צריך להגיד. לכל אחד, אבל...
גם השאלה שאולי עמדה לרסי גם, לרשי, שבסופו של דבר מה ישמעו, זה גם מה שהוא נראה לי שואל את עצמו. והתלמידים ישמעו ממה שהוא אומר, ממה שהוא כותב.
כן. אני מקבל. בכל מקרה, אפשר לראות את התבנית של העבודה, הוא בהחלט העובדות מעניינות אותו, והוא ממשיך ככה. נפישו מחלוקות, כלומר המחלוקות אצלו מתחילות לא בסוף בית שני, אלא ביבנה. יבנה הוא משכן המחלוקת. קד נחת נפשי דרבן יוחנן בן זכאי, ואבא דרבן גמליאל, ועדיין אבא איקה. עכשיו תראו איך הוא מעונה על הבעיה מהגמרה בעירובין, הוא ידע אותה. המידוסה בן אוקינס ואחריניה מיננו ראשוני. כלומר ביבנה עדיין יש כיסים של בית שמאי. ואף אגב דאיתחו בית שמאי ונקבעה כל הלכה כבית הלל, הווה איכא פליגא בדברים אחרים בדורו של רבן גמליאל, כי הווה רבי אליעזר דהוא שמותי ורבי יהושע דינו תלמידי רבי יוחנן בן זכאי. ולכן בעצם לדידו של רב שריר הגאון, אני מסכם, נעצור תכף כי השאר אומר את זה, התורה שבעל פה הקדומה הייתה אותה תורה שבעל פה של דור יבנה, רק שבהלכה הקדומה לא היו במחלוקות ולא היה צורך לארגן אותה או לערוך אותה, כי כולם ידעו אותה והחופשיות הצליחה. החורבן של בית שני שהוא תהליך, בעצם הוא לא תאריך, הוא תהליך. הוא מתחיל בשנת במרד הגדול ב-66, הוא ממשיך לביתר, חורבן ביתר, כלומר תהליך של כמה עשרות שנים. הוא מזוהה עם, לדעתו מצד אחד, השמדות שבתפיסת העולם הגאונית מאיימות על רצף המסירה, שצריך לשנות את השיטה, כי אני קודם דיברתי עם מונחים שונים לגמרי, כי דרשו הרבה דרשות וזה עכשיו מה צריך לעשות, לסכם, לארגן, כך הזכרתי. הוא מדבר אחרת, עומדים לשכוח. למה עומדים לשכוח? בגלל המצב המדיני, הפוליטי, כלכלי, חברתי, בגלל הצרות. והוא לוקח את הגמרא בעירובין ומעביר אותה לחורבן ביתר, שזה דור יבנה, יש שם כמה שמותים. ופה מתחילה פעולת העריכה, כשאני מדלג טיפה, אני מדלג טיפה.
אולי זה אומר, יכול להיות שלא היה צורך להלכה לפני זה.
סליחה?
שמעת שהמחלוקות התחילו ביבנה אחרי החורבן, שלפני זה היה משהו אחיד, או שלפני זה לא היה כלום. זאת אומרת שכל בית אב היה לו את שלו, וגם ישראל, וזה לא הזיז לאף אחד מה... כאילו לא, גם השאלה אם אנחנו...
כן, אבל הוא מתאר אותו כבלי מחלוקת. כלומר, הוא מתאר אותו כבלי מחלוקת, כי כולם הסכימו על הכל בלי טקסט אחד. לא היה צריך טקסט אחד כשכולם יסכימו. מה שקצם הוא אומר באופן פרדוקסלי, כשכולם יודעים את אותה הלכה, שיהיה 100 טקסטים. אבל כשיש מחלוקות, אז מה צריך עכשיו לייצר?
טקסט.
טקסט אחד. זה מה שצריך. למה? כדי שיהיה נקודת... כובד. עכשיו אני מדלג מה שאני רוצה לסיים, ואני רק רוצה ללכת שהוא מגיע כבר לימי רבי, דילגתי פה על כל התנאים, ורק מסיים היום בקטע הזה, ופעם הבאה נשלים קצת מרב שרירה, ואני רוצה להיכנס לעוד שאלות עמוקות על המשניות, בעיקר הדף שהכנתי היום, כמו שלקחתי מהרב וולפיש. הוא אומר כך, בכל השנים האלו נתפרשו כל ההלכות שהיו תלויות בבית המדרש מאחורי ההפסד הגדול שהיה בחורבן הבית, והספקות שנולדו באותן המהומות, וכל חולקים שהיו בג' דורות האלו נפסקה הלכה ביניהם, ונודעו בהם דברי יחידים ודברי מרובים, בתר ותרחו רבנן, תרחי נפישי, ודקו דיוקה, ובתר דיוקה, ודקדקו על אף כל שמועות ומשנאות. ולעבד הוסיפו על ממרה דקמאי, דמין אנשי כנסת הגדולה, חס וחליל, לא מוסיפים כלום. אלא אכן תרחו אני תרחי ודקדקו, עד הסיכו, מי דהבה, אמרין, הנך ראשונים, מי דאב העבדי לדפשיטו לו, הנך ספקי, דלא אב היית ראשונים מנוע מידר. כאן בעצם התהליך שהוא מתאר אותו הוא שבימי אבנה, בגלל החורבנות, בא לעולם מחלוקת. בימי רבי, מה בא לעולם עוד פעם? שקט. עכשיו מה השקט אפשר? השקט אפשר לאסוף את המחלוקות ולברר, ובעצם לדי הבירור מה הוא אפשר? להגיע חזרה למסקנות ש... היו טרום המחלוקות, או בלשון אחרת, אם נכבן את דבריו לתפיסת המחלוקת לאותו שיעור, המחלוקת אצלו היא באמת סוג של טעות ושיבוש, היא באה מחוסר שימור של תלמידים את רבותיהם, פיאל, הוא לא מאשים אותם לפי הרמב"ם בחוסר עיון, אלא בגלל נסיבות חיצוניות, כן? בזמן השואה לא יודע כמה למדו בעיון כתובר שם, כן? זה בעצם מה שהוא אומר, אבל הוא אומר, בזמן רבי מה הצליחו? וזו תורת השחזור הגאונית הקלאסית. מה הצליחו בזמן רבי? בזמן השקט. לפסוק הלכה כמו הדעות הקדומות, וכך לא יצאנו מדי הפסד שנולדו המחלוקות לעולם, כי פסק ההלכה יודע לחזור להלכה הקדומה. ועד סוף ימיון דרבנן, לאיך דכתב מידם כל עיקר. אין בכלל כתיבה. בניגוד לרס"ג, שזה נכתב בימיון של כנסת הגדולה. ולא נמי פה אחד ולשון אחד וגרסי רבנן, כלומר גם לא היה שום טקסט עד תקופת רבי, זו דעתו. אלא תמי דו ידיע להון וכולון דעת רוויחת בהון, מי דעיתי דברי הכל, מי דעיתי פלוקתה, מי דעיתי ליחיד, מי דעיתי לרבים, כולם הסכימו על התכנים וכל אחד מסר במילים שלו, ולא היו דברים מתוקנים משנה ידועה שהכל שונים אותה פה אחד, אלא אותן הטעמים אף על פי שחכמים שווים בהם, כל אחד ואחד משנה לתלמידה באיזה דרך שירצה ובאיזה חיבור שירצה. יש שיוחס דרך קצרה, כי דאמרינה משנת רבי יצר בן יעקב כבד נקי, ואמרינה לעולם משנה אדם ותלמידיו דרך קצרה, תתנו כללות, אידי פרטים, רחבים ופשטין דומי דומיה, וכל אחד ואחד מן רבנן תני כדעת נרבה, כל אחד היה שייך לאסכולה שהוא חזר על התוכן היה אחד בכל הישיבות, כל אחד חזר על הסדר והמבנים של רבותיו, היי מקדים, היי מילתה, והי מאחר לה, והי קייט נשענה, והי מרווח לה, והי נמי מן דרב ביחיד, אמר מילתה תני לה וסתמה, אבא גב דידיע. זה המצב הקדום לדעתו של תורה שבעל פה, עד שבא רבי, גם פעם דילקתי קצת, וזה נעצור, כיוון דחז הרבי דיקה שינוי הכולי, בתינוי את רבנם, ואף אגב את המאון, לאחד המלת הסלקין, בעצם רבי ראה שיש המון המון קבצי משניות, אבל כולם אומרים אותו דבר, חש דלה נפק ואתי פסיידה מינה דמילתה, הועיל וחזה דקמים את ליבה וכמסתתנו מעיינות חוכמה רש, ורבי הרגיש שזה הולך להיגמר, ומסתלק שר תורה וכי יהוד אמרינן וכו', ולכן מה החליט רבי לעשות?
קובץ אחד.
קובץ אחד, כן, פחות או יותר התיאור, כשמה שלא הבאתי פה מספיק, אני נתחיל לפעם הבאה, זה שרב שירה מתאר, והוא הראשון שמתאר את זה מתאר בדיעתי, את זה שהיו שלבי ביניים בעריכת המשנה, שהיו קבצי משניות קדומות. זה, אתם יכולים לראות שפת הדף, מה שיש לפעם הבאה, זה מה שקנית במשנה הקדומה, הבאתי פה, אמרתי לכם כבר בתיווך של הרב וולפיש, הרבה חומר מצד אחד על משניות קדומות, איך מזהים אותם, גם חומר שנגד הזיהוי, אני אוסיף על הדברים שכתובים פה בעל פה, ופעם הבאה בעזרת השם נגמור את רב שירה, נדבר על משנה קדומה, ואז נסיים את זה, נפליג לשאלות נוספות על המטרת מגמת עריכת המשנה, לפסוק, לא לפסוק, למה יש מחלוקות, נדבר על המבנה של המשנה, בדיוק, נדבר על האורך של המשנה, על הסדר שלך של המשניות, נדבר בעזרת השם על נוסח המשנה, בסדר, אני לא יודע אם נספיק הכל על פסח, אבל אם לא, אז בפסח נמשיך, בסדר?
מעולה, שקוי.